שלום לכל המאזינים, ברוכים הבאים לעוד פרק בפודקאסט חדי קרן. אני מוישי מקמטק, יחד איתי אברימי, והיום הייתה לנו את הזכות לשבת לשיחה מרתקת עם ניר קלר, שהוא מייסד שותף ו-CTO של חברת בלווין. בלווין זה סטארט-אפ בעולמות הפינטק, אחד הסטארט-אפים הפינטקים החזקים ביותר שקמו בישראל. גייסו כבר מאות מיליוני דולרים מהמשקיעים הטובים ביותר בארץ ובעולם, ובשווי עצום ובצמיחה מדהימה. ניר סיפר לנו את הסיפור של את הסיפור האישי שלו, את התחנות הקודמות שהוא היה כיזם, תחנות הקודמות שלו, איך הוא הגיע להקים את בלווין, איפה בלווין התחילה בעולמות של פקטורינג, שזה בעצם הלוואות כנגד חשבוניות, ומשם המשיכו והפכו בעצם באופן כללי בעולמות הבנקאות. סיפור מאוד מעניין ומרתק, עם הרבה תובנות חשובות ומאלפות על יזמות. אני מזמין אתכם להצטרף לשיחה.
פודקאסט חדי קרן, הסיפורים שמאחורי ההצלחות הגדולות של ההייטק הישראלי, עם מוישי פרידמן, מנכ"ל קמאטק.
שלום לכל המאזינים, אנחנו בעוד פרק של הפודקאסט, יחד איתנו ניר קלר, מייסד שותף של חברת בלווין.
שלום, נעים מאוד.
תודה שאתה מארח אותנו פה, אתה מתארח בפודקאסט, אבל בעצם אתה מארח אותנו, תודה רבה.
בכבוד הוא לי.
ואנחנו יושבים פה בחדר עם נוף יפהפה, רואים נוף יפה, ורואים פה הרבה בובות יפות של מלחמת הכוכבים.
נכון, נכון. זה אוסף שהתחלתי לפני כמה שנים, כנראה שיש לי חסך של לשחק עם בובות, אז אני ככה, בגיל יחסית מאוחר, התחלתי קצת עם בובות. זה נחמד, זה מקשה את החדר, זה נותן קצת השראה.
כל מיני דמויות כאלה של מדע בדיוני, כן, משהו נחמד.
כן, לגמרי.
יפה. אז אנחנו מאוד מאוד נשמח לשמוע את הסיפור של בלווין, ונשמח לשמוע את הסיפור האישי שלך, זאת אומרת, איפה התחלת, איפה צמחת, מה הביא אותך להיות יזם, שהקים חברה, אולי עשית עוד סיבובים לפני בלווין, אז נשמח לשמוע ככה מי הבראשית.
אף פעם אני לא יודע איפה להתחיל. גדלתי בתל אביב, למדתי בגימנסיה הרצליה, ותמיד אהבתי מחשבים, אנחנו מדברים על לפני הרבה שנים שהמחשבים...
אתה לא כזה מבוגר, כן?
אני די, אני כבר נושק ל-50. אז התחילו רק המחשבים האישיים פה בארץ, וקנו לי את המחשב הראשון, שהייתי בין, אני יודע מה, 14, משהו כזה, 15, פשוט התאהבתי בזה, ומאז אני בעסקי המחשבים, מה שנקרא,
מגיל 15.
משהו כזה, כן.
ממש תלמיד תיכון, פשוט התחלת להתעסק עם זה.
כן, פשוט ככה, קנו לי, התחלתי משחקים, קצת מערכות הפעלה, זה היה דוס, עוד לא היה...
הדוס, הכל התחיל מהדוס.
הכל התחיל מהדוס.
מהדויפים.
בדיוק. לפני שהיה מערכות הפעלה של מייקרוסופט, חלונות, וזהו, ואז החלטתי... בגיל 18, בזמני, כשאני הייתי בתיכון, לא לימדו מחשבים בתיכון, לא היו חוגים, לא, כאילו לא היה שום דרך באמת אמיתית לטפח את זה, ואני החלטתי בגיל 18 ללכת לעתודה אקדמית, ולדחות את הגיוס הצבאי ב-4 שנים, והלך ללמוד מדעי המחשב בטכניון.
תסביר, מה הכוונה עתודה אקדמית, אנחנו לא מכירים?
למי שלא יודע, כן.
כן, אז בעצם זו תוכנית של הצבא שהייתה אז, אני לא יודע אם היא עדיין קיימת, שבא לתלמידים מסוימים שמתקבלים לאוניברסיטאות בגיל 18, דוחים את הגיוס ב-3 או ב-4 שנים, נותנים להם לעשות תואר ראשון בחשמל, במדעי המחשב, יש גם ברפואה, יש במגוון מקצועות באוניברסיטאות בארץ.
כדי שהצבא יקבל אותם בשלים.
בדיוק, ואז בגיל 21-22 הצבא בעצם מקבל מהנדס עם ידע אקדמי, לפעמים גם קצת ניסיון, ובעצם יכול לתרום בתחום המקצועי שלו. אז כן, אז הייתי עתודאי, למדתי מדעי המחשב בטכניון, היה די קשה, אבל מאוד נהניתי.
לא היית ילד תל אביבי, אבל נסעת לחיפה.
נכון, כי בגיל 18, קודם כל רציתי ללמוד במקום שנחשב הכי טוב או מהטובים בארץ למדעי המחשב, ובזמנו זה היה חד משמעי הטכניון. גם רציתי קצת להתרחק מההורים. לא רציתי ללמוד באוניברסיטת תל אביב, להיות יותר מדי קרוב להורים, רציתי קצת מרחק ועצמאות, וזה הסתדר לי בול ככה, וגם קיבלו אותי לטכניון, זה גם לא היה כזה פשוט, וזהו, ושם בעצם התחלתי, לא יודע מה, את הקריירה הפורמלית שלי, את הקריירה הרשמית, שבה אני לומד מחשבים, בחופשים יצא לי לעבוד קצת, בחברות הייטק, קצת ב-IBM, קצת ב-NICE, אחרי זה בצבא, שירתי כמה שנים בחיל מודיעין, שאני לא יכול להרחיב.
לא יכול להרחיב,
אוקיי. לא יכול להרחיב.
אתה כתבת את הסטאקסנט, נכון?
כן, ברור. זה הכל אני.
בלי להרחיב.
התולעת שפגע בגרעין האיראני.
זה היה, לצערי, כמה שנים אחריי. לא היה המון המון טכנולוגיה כשאני התגייסתי, וכשהשתחררתי, אז בעצם התחלתי את הקריירה שלי, קריירה ארוכה, צעד אחרי צעד, במגוון חברות טכנולוגיה ישראליות, התחלתי באינקרדימל, שעשו תוכנה לקריאה של...
אינקרדימל זה משנייה בהמשך פריון.
נכון, שאתה יכול לשלוח ולקבל אימיילים, ולהוסיף לזה כל מיני ציורים, וחתימות מעניינות ודברים מהסוג הזה.
פעם זה היה סטארט-אפ גדול, חתימה לאימייל.
כן, אחרי זה משהו שגוגל עשו איזה שינוי, וזה קצת... פגע במני חושב.
השוק הזה מאוד השתנה.
אבל דבר, זו חברה שברה כמה גלגולים, והיא עדיין חברה גדולה. נכון, פריון עדיין חברה גדולה.
לא, פריון עושה דברים אחרים לגמרי.
כן, זו אותה חברה, כן שם.
אני חושב שהיה באיזה שלב איזה קנייה או איזה מיזוג שם עם חברה נוספת.
מקומו, עם קונדוי.
כן, אז הייתי שם איזה תקופה, אחרי זה הייתי, ביליתי כמה שנים בחברה שקראו לה מוביקסל, שעושה כל מיני עיבודים לוידאו, למובייל. אחרי זה הייתי בחברה שעשתה בסיסי נתונים מבוזרים, שקראו לה X-Around, וכל פעם התקדמתי, בהתחלה מתכנת צעיר, אחרי זה קצת יותר מנוסה, אחרי זה ראש צוות, אחרי זה ראש קבוצה.
אבל תמיד אתה שכיר, נכון?
תמיד אני שכיר, תמיד אני שכיר.
ואז איזה גיל?
ואז בגיל 32, החלטתי, ראיתי לא מעט חברים שלי, גם מהתעשייה וגם מהצבא, שהקימו חברות, היו יזמים, ואני תמיד בער בי התשוקה הזאת להקים משהו משל עצמי, והחלטתי לנסות. לא היה לי קשרים, לא הכרתי אף משקיע, לא ידעתי איך עושים את זה, לא ידעתי מה התהליך.
מה המצב המשפחתי שלך?
אני אז הייתי נשוי, או קצת לפני נישואים.
בסדר, ועם משכורת טובה.
בלי ילדים, כן, משכורת.
אבל אתה לא רעב ללחם,
נכון, אבל...
מתוך סובע, כמו שנקרא.
סובה חומרי אולי, אבל כן. לא
רעב ליצירה.
כן, כן.
לא, הכוונה רציתי... שאתה לא עם שלושה ילדים, ואתה אומר, טוב, בוא נקים סטארט-אפ, ואיך אני אחי בחודשים הראשונים, לא, אתה עושה...
נכון, טוב. נכון, אבל כן שהקמנו, זאת אומרת, נתתי את כולי, זאת אומרת, התפטרתי, חתמתי אבטלה, לא היה לי ביטחון כלכלי, וזה אנחנו מדברים כשהקמתי בעצם את החברה הראשונה, זו סיטואציה מאוד מאתגרת, כי אתה לא יודע שזה הולך להסתיים. אתה לא יודע שבעוד 4 חודשים אתה תצליח להקים את החברה, תקבל השקעה ותתחיל לקבל משכורת.
זה או שכן או שלא.
הגעת לבד, אחרי שותפים עניינים.
אז לא, אז היה לי, אז חלק מעניין היה, אוקיי, מי השותפים שלי? אז את הצלחתי מתוך כדי אחת העבודות הקודמות שלי, לחבור לעוד 2 אנשים מקסימים, שהפכו להיות השותפים שלי, והתחלנו לעשות גם לגלגל רעיונות, וגם לגייס... כספים.
אבל בעצם אני רוצה להבין, הייתה איזושהי נקודת זמן שאמרת, אני רוצה להיות יזם.
נכון.
ואני רוצה לדרך של היזמות, אפילו עוד לא ידעת בדיוק מה אתה הולך לעשות.
התפטרת?
נכון.
לפני שידעת מה אתה הולך לעשות?
לא, אז זה, אתה מתפטר בנקודה שבה אתה מקבל מספיק ביטחון, שיש סיכוי סביר שזה יקרה. אוקיי? זאת אומרת, תוך כתי עבודה, התחלתי לדבר עם אנשים לנסות להבין מה זה אומר, התחלתי לעניין את אחד השותפים, האם זה יעניין אותו, ישבנו בערבים, או על קפה, דיברנו על רעיונות, הגענו לאיזשהו רעיון מאוד מאוד ראשוני, מצאנו את השותף השלישי, וכבר כשהתגבשה קבוצה, וכבר שקיבלנו איזה פידבק ראשוני מאיזה משקיע, שזה יכול להיות מעניין, אז פחות או יותר בתקופה הזאת התפטרנו, כי אין מה לעשות, בשביל להקים חברה, אתה צריך כאילו לתת מעצמך, אתה צריך לקחת חלק מהסיכון עליך, אתה צריך להשקיע בזה 100% מהזמן שלך, אני לא מאמין שאפשר להקים סטארט-אפ ברבע משרה או חצי משרה, אז יש איזה מצב שבו אתה אומר, אם אני רוצה להגשים את החלום שלי, ואם אני רוצה לתת לדבר הזה צ'אנס אמיתי, אז אני כאילו כולי בפנים, ואני צריך ללכת על זה עד הסוף. אם זה לא יצליח, זה לא יצליח, אז עוד אני אכתוב אבטלה כמה חודשים, ועוד חצי שנה אני אלך ואני אחפש עבודה, ואני אחזור להיות שכיר.
מי המשקיע וכמה כסף?
לא, לפני המשקיע, מה היה הרעיון? כאילו...
והסטארט-אפ הקודם,
אז הסטארט-אפ הראשון שהקמתי קראו לו Media Layers, ובעצם הרעיון היה לשלב פרסומות של וידאו בתוך תוכן וידאו רגיל.
מה שאנחנו מכירים, ארטימדיה וכאלה.
נכון, אז גלגול אחד לפני, כשזה מגיע לטלפונים הסלולריים, זאת היה לפני האייפון, אוקיי, האייפון, חלק מהסיבות שהסטארט-אפ הזה לא לגמרי התרומם בסופו של דבר, אבל הבאנו בעצם את הידע שלנו, אני ואמיר ונועם השותפים שלי, כדי באמת למכור לחברות סלולר, את היכולת באמת להטמיע פרסומות, בעיקר וידאו ממש בזמן אמת בתוך תוכן אחר, והיה לנו משקיעים, השקיע בנו קרן שקוראים לה סידר, שהיא קרן ישראלית ידועה.
סידר, לפני המון שנים.
כן.
סידר.
אני לוקח אתכם כאילו הרבה שנים אחורה, אנחנו מדברים פה על בדיוק, על היסטוריה עתיקה.
זה בפודקאסט שלנו עושים היסטוריה של הייטק.
בדיוק, אז אפשר לדבר על זה, ונוסף אחרי זה משקיע פרטי, ו... עשינו הרבה שותפויות עם קונברס, שזה גם חברה שפעם הייתה מאוד גדולה ומצליחה, ומחרנו בכל העולם, אבל בסוף גם למכור למפעילים סלולריים זה מאוד מאוד ארוך וקשה.
כשהעולם שלהם השתנה מאוד מאוד.
נכון, וגם העולם שלהם השתנה כל הזמן, ויצא גם האייפון, ואז כאילו התחילה המלחמה של, שבסוף המפעילים הפסידו של מאיפה מגיע התוכן, האם התוכן מגיע מהמפעיל הסלולרי או מגיע מהאינטרנט, אבל אנחנו כבר, אתה יודע, ממש המערכת שבנינו הייתה ממש מערכת שהיא צריכה לשבת בלב של המפעיל הסלולרי ולאפשר לו לשתול פרסומות, ובאמת אחרי 4 שנים נאלצנו לסגור את החברה, החברה לא התרוממה, למרות שגייסנו כסף, היה לקוחות והיו מכירות, אבל זה לא הצליח להתרומם.
אני יכול לשאול,
כן.
אתם סוגרים את החברה, יש לכם משקיעים, אז היה כעס, היה משהו שהם הבינו?
היה קשה, זה היה קשה. אז בלי להיכנס לי יותר מדי פרטים, תמיד שסוגרים חברה זה אירוע לא נעים לפי דעתי. עוד פעם, לא עברתי יותר מדי סגירות של חברה שהייתי מעורב בהם כיזם וכהנהלה, אבל זה אירוע עם הרבה רגשות, גם ברמה האישית, אתה יודע, הקמת משהו, הרגשת שזה כמו התינוק שלך, נתת את הנשמה 4 שנים, יום וליל, והוא לא מצליח. אז נכון, למדת הרבה חוויות, אבל זה קשה, זה קשה, זה קשה גם מול השותפים, זה קשה מול המשקיעים, זה גם קשה מול הלקוחות שהיו לנו, אבל אני חושב שחלק מהעניין זה... להתמודד עם כישלונות וללמוד מכישלונות, נכון? זה, אני חושב שהרבה יזמים טובים יגידו שמה שהביא אותם להיות יזמים טובים ומצליחים, זה הכישלונות שהם חוו בדרך. וזה היה הכישלון הגדול והכואב והמשמעותי הראשון שלי.
אז גם אתה אחד היזמים שאומרים, מהכישלון למדתי, מהכישלון נבניתי, כן. מהכישלון... בסוף גם מי שלא מעיז להיקשה, לא מוכן להיקשה, אלא גם לא מעיז באמת לקחת סיכונים ולעשות
נכון,
דברים.
נכון.
כאילו, זה, נכון. חלק, זה שני צדדים של אותה מטבע.
נכון, נכון. ואני חושב ש... רק אגיד, אני חושב שבאופן טבעי, בתקשורת נקרא לזה, ואני, ותקשורת זה גם מה שאנחנו עושים כאן, מדברים המון על ההצלחות, לא מספיק על הכישלונות. אני חושב שפעם דיברו עוד פחות על הכישלונות, באיזה שלב זה קצת נהיה יותר... חלק מהשיח הפתוח נדבר על חוסר הצלחות ועל קשיים, אבל לא מספיק. אתם, אני מניח גם בפודקאסט שלכם וגם בתקשורת שאנשים חשופים אליה, שומעים הרבה על הצלחות, יזמים מצליחים, חברות מצליחות, נמכרות, מקבלות השקעות ודברים כאלה.
צמיחה, מכירות, הכל
לא
מדהים.
לא מדברים כן. על היום הסטארט-אפ הזה נסגר, היום הסטארט-אפ הזה נכשל, היום פה פיצלו את זה, שם עשו ככה, ויש הרבה הרבה סיפורים כאלה, המון.
אז זה בעצם הפרק הראשון, ואתם סוגרים את החברה.
אנחנו סוגרים את החברה.
מה קורה? אתה אומר, אני הולך חוזר להיות שכיר?
אז כן, אז קודם כל אתה יושב בבית כמה שבועות, מתאושש, מנסה לנשום, לחשוב, ואני הגעתי למסקנה שאני, היה לי ברור שאני אנסה שוב. זאת אומרת, זה לא, ברגע, זה קצת כמו חיידק, הנושא הזה של יזמות. זאת אומרת, ברגע שאתה נדבק בזה, אתה יודע שאין לך מה להילחם בזה.
מה זה, כאילו הריגוש שבהיזמות, או כאילו הרצון?
זה הרצון לבנות וליצור, ולתרום, וברגע שאתה עושה את זה פעם אחת, ואתה מגיע לאיזשהו רמה שעשית ובנית וגייסת ומחרת והתמעת, ואתה טוב בזה, גם אם החברה לא מצליחה, אתה יודע שזה הדבר בשבילך, כאילו זה מה שאתה רוצה לעשות, אבל אני החלטתי לקחת פסק זמן, ובאמת לקחתי פסק זמן של שנתיים, עבדתי בתור שכיר, בחברת סטארט-אפ אחרת, כשנתנה לי קצת לעשות חושבים עם עצמי, מה אני רוצה לעשות, איך, מתי, קצת לנהל את הזמן שלי יותר נכון, כבר אז כבר כן הייתי משפחה עם ילדים, אז זה כאילו, כל דבר היה צריך לחשוב עליו יותר לעומק מבחינת
לקיחת סיכונים כבר יותר משמעותית.
כן, יותר מה ההשפעות שלו, ובעצם בגיל 38 החלטתי שזהו. אני הולך לעשות לזה עוד ניסיון, וסיפרתי על זה למכר מהצבא, שהוא הכיר את אייל, שותף שלי, שאיתו הקמתי את בלווין, והוא חיבר בינינו. זה היה לפני משהו כמו קצת יותר מ-10 שנים, ואז התחלנו את עוד פעם.
את המסע הזה.
התפטרתי מהחברה שהייתי בה, חתמתי אבטלה כמה חודשים, פשוט ישבתי עם אייל, והיה לנו גם שותף שלישי שהצטרף אלינו בהתחלה, והתחלנו לחשוב על בלווין. עכשיו עדיין לא קראו לה בלווין, כן?
עכשיו, כשיצאת לדרך בסיבוב השני, כבר ידעת מה אתה רוצה לעשות, או שוב אמרת, אני רוצה להקים סטארט-אפ, אין לי אפילו מושג מהו, בוא נעשה סיור מוחות.
כן, אני רוצה להקים סטארט-אפ, אין לי מושג מהו, בוא נעשה סיור מוחות. אני כן חושב שאתה יודע, כשהסתכלנו על הדברים שאני מכיר מהחברות הקודמות שעבדתי בהם, והדברים הטכנולוגיים שאני יותר יודע לבנות ויודע לעשות ואוהב לעשות, ביחד עם הדברים שאייל הביא לשולחן מהבחינה העסקית והעולמות שהוא מכיר,
כאילו אתה היית אצל הטכנולוגי, כן. יותר או יותר אצל העסקית.
נכון.
איזה ניסיון היה לו קודם עסקי?
אז
עולם הבנקאות, פינטק.
כן, אז אייל בעצם היה פרינסיפל בגריילוק ישראל, שהיום נקרא עם IT3 North.
כאילו הוא עובד
בקרן.
עבד בקרן און סיכון בעצם.
פרינסיפל זה אחד לפני להיות שותף בעצם.
דרגה 2.
לא יודע לפי המספרים,
לא, אבל כאילו, כן, זה תפקיד כאן. בקרן שעומד רואה חברות, מנתח
נכון,
חברות,
נכון,
עושה דיו דיליג'נס
נכון.
לחברות.
עוזר גם,
עוזר בחברות גם שהקרן השקיע בהן.
נכון, עוזר מאוד.
באמת, בדרך כלל אנשים שרואים המון המון חברות ומבינים טוב מה קורה בשוק.
אנשים מאוד חכמים בדרך כלל.
כן, יש לו, טוב, לא נפאר את אייל.
למה לא? בוא נפרגן לו.
שלא בפניו, אבל מי שמעוניין.
זכין לו לאדם שלא בפניו.
יכול לראות, ליצור את אייל ליפשיץ באינטרנט, בלינקדאין.
בגריילוק זה קרן מדהימה, והגלגול הקודם, והייתי סרינוך, זה קרן מדהימה בגלגול הזה.
לגמרי.
קרנות מהטופ טיר, מהגל העליון של הקרנות.
כן, ואז אייל בעצם, במקביל לזה שאני עזבתי את החברה שעבדתי בה ורציתי להקים חברה חדשה, אייל החליט שהוא רוצה גם בעצם להפוך להיות יזם ולא להתקדם לשותף ולמשקיע בשלב הזה, בשלב ההוא של החיים שלו, פשוט חיברו בינינו, ואייל הכיר מאוד את עולם הפינטק באמת דרך ההשקעות שבעצם הייתי טרינורס עשו בזמנו.
אולי מי שלא יודע, הפינטק הכוונה עסקי כסף.
נכון.
פיננסים וטק, איפה שהפיננסים והטק מתחברים.
נכון, זה כל ה...
תשלומים, עסקאות, בנקאות.
בדיוק, זה כל החברות שנקרא לזה בהגדרה פשוטה קשורות לכסף. איכשהו יש יותר רחוק מהכסף ויותר קרוב לכסף, אנחנו דווקא בנינו חברה שיותר קרובה לכסף, אבל כל מה שקשור לכסף, בניגוד ל... דברים שהם קשורים לפרסום או ביטחון מידע, כן,
צ'יפים, סייבר, כן.
בדיוק. אז יש ממש תעשייה שלמה של דברים שקשורים לטכנולוגיות שקשורים לכסף, בנקאות, ביטוחים, דברים.
אבל אז אין את זה, אז זה מתחיל.
נכון, אז זה מתחיל, זה התחיל, אייל באמת הכיר את הדברים האלה בעיקר מדברים שהוא ראה באירופה ובארצות הברית. התחלנו לחשוב מה אנחנו הקטנים מישראל יכולים לעשות, וגלגלנו כל מיני רעיונות, ובסוף בעצם הרעיון שאיתו יצאנו לדרך, היה שבעצם יש בארצות הברית דרך לקבל כסף לעסק קטן, על ידי מימון חשבוניות, זאת אומרת, בעל עסק יכול...
נקרא פקטורינג בעצם.
נקרא פקטורינג, נכון.
ניקיון צ'קים, כן.
זה לא בדיוק ניקיון צ'קים.
לא צ'קים, אלא מול חשבונית.
נכון, מול חשבונית.
בוא נסביר את זה שנייה, כן, בוא נסביר.
אז אני אנסה להסביר. אז נגיד, אני יועץ שעשיתי איזה עבודה לפייסבוק בארצות הברית, ופייסבוק חייבים לי $10,000 על העבודה שעשיתי להם, אני בעצם מוציא להם חשבונית, ופייסבוק אומרים לי, בסדר, אנחנו נשלם לך את החשבונית הזאת של $10,000 בעוד 60 יום.
פרגנת 60 יום, 90 יום, 120 יום.
תלוי, כן, תלוי.
בישראל זה שוטף.
נכון, בישראל זה שוטף פלוס, בארצות הברית זה בין 45 יום ל-90 יום בדרך כלל. אבל אני בתור בעל עסק קטן, נכון, שאני נותן ייעוץ, או אני עושה כל מיני עבודות לכל מיני חברות אחרות, אני צריך אולי לקנות מחשב חדש, אני צריך לפרסם את עצמי, אולי יש לי עוד איזה עובד אחד או שניים שאני עובד איתם, שאני צריך לשלם למשכורות. אני לא יכול לחכות ל-$10,000 האלה עכשיו 60 יום. ובארצות הברית...
זה כאילו כסף שכביכול, כנראה די בטוח שיגיע, אבל נכון, הוא רק יגיע עוד
נכון,
60
עוד
יום.
60 יום. אז אני בארצות הברית יכול ללכת למה שנקרא, לחברת מימון חשבוניות, חברת הפקטורינג השכוננתית שלי, או באזור שאני גר, לתת להם את החשבונית, בעצם למכור להם את החשבונית, והם ייתנו לי $9,500 ביד עכשיו.
אוקיי, עכשיו אני צריך... בסוג של הלוואה בעצם.
נכון, כאילו... עכשיו אני צריך להחליט אם זה שווה לי או לא, ובעצם הם... מי שקנה ממני את החשבונית, חברת הפקטורינג, היא תקבל את $10,000 מפייסבוק בעוד 60 יום. אז היא בעצם מרוויחה בצורה הכי פשוטה, זה לא בדיוק ככה, אבל בצורה הכי פשוטה הם מרוויחים $500 ב-60 יום.
כן, עכשיו אני רק אסיף, איפה הבעיה הייתה בזה, זה שאותה חברת פקטורינג היא עיוורת למי חייב לך את הכסף. הרי מה קורה, אם חשבונית של פייסבוק זה 100% תקבל את הכסף. אבל גם אתה יכול לקבל חשבונית של הסייד של השכונה, נכון. או איזה מישהו אחר.
שאולי כן ישלם או
לא ישלם. שהוא לא ישלם וכן ישלם. אז מה קורה? אז החברת פקטורינג לכולם לוקחת ריבית מאוד יקרה. בעצם אם היא הייתה חכמה, את אומרת לפייסבוק אני אקח ריבית נכון. נמוכה, לסייד אני אקח ריבית גבוהה.
נכון.
פה במקום הזה אתם נכנסים, נכון? נכון?
אז פה אנחנו נכנסו בשתי מקומות. אז אנחנו נכנסו קודם כל במקום הראשון, שהשוק בארצות הברית, שוק הפקטורינג, היה ענק. אני זוכר את המספרים, הוא גלגל מעל 100 מיליארד דולר בשנה, כולל שגם בנקים היו עושים פקטורינג למין הסתם לחשבוניות של 20-30 מיליון דולר, כן, לא כל חשבונית היא 5,000
או 10,000 דולר. אז זה מעניין, כי בישראל כל סניף מקומי עושה, זה אני די
נכון, אבל פחות לעסקים קטנים, יותר לעסקים גדולים.
לעסק קטנים, אני עסק קטן, והבנק עשה לי את זה.
אז כנראה שאתה עסק קטן מאוד.
היה לי, לא, כשהייתי...
כנראה לא היית עסק כל כך קטן, כן. אברמי היה לו...
אני, במשפחה שלי היה עיתון, היינו בעלים של עיתון, והיינו מביאים לבנק, כל הזמן סיפק, עשה לנו פקטורינג.
עיתון זה עיתון, עיתון זה לא חנות פרחים.
אוקיי.
אוקיי, אני מדבר איתך על... אז השוק, שאנחנו התמקדנו בו, זה עסקים קטנים ובינוניים, מה שנקרא בארצות הברית SMB, Small Medium Businesses, ובדיוק העסקים הקטנים האלה, הם התקשו לקבל שירותים מהסוג הזה,
כשמי בעצם אמרת הפקטורינג השכונתי, זאת אומרת זה לא היה הבנק שנותן את זה?
אז לפעמים זה היה הבנק, לפעמים הבנק היה בא ואומר, אוקיי, אתה מסוכן מדי בשביל שאני אתן לך הלוואה רגילה, לך פה לשתי חנויות ליד, יש איזה מישהו שנותן מימון חוץ בנקאי, נכון? גם בארץ קוראים לחלק זה, ואולי הוא יעשה לך פקטורי גל על החשבונית.
כמו אצלנו שאתה נותן את הצ'ק שלך פה לצ'נג'ר, והוא לוקח את הסיכון, והצ'נג'ים פושטים את הרגל.
נכון, הריבית, הסיכון, זה גם תהליך מאוד ארוך, כי אתה צריך להביא לו את הניירות, ואז הוא מצלם אותם, ואז הוא אומר לך, רגע, אני אבדוק, תחזור אליי עוד שבוע. אתה חוזר עוד שבוע, ומחד לא הספקתי כי אני עסוק בזה, או יש לי עוד שאלות אליך, תביא לי את הניירות של ההתאגדות שלך, כי אני רוצה לראות שאתה באמת חברה לגיטימית, לפני שאני קונה לך חשבוניות. זה יכול היה להיות תהליך של שבועיים, שלושה, ואתה צריך את הכסף, נכון? אמרנו 60 יום, זה לא, אם הייתי יכול לחכות את 60 יום, פשוט הייתי מחכה ו...
ואני תיארתי רק את הבעיה בפרשה של הריביות, אתה גם אומר, הייתה בעיה בירוקרטית.
בוודאי, בעיה בירוקרטית. ואז אנחנו באנו ואמרנו בעצם, איך שהתחלנו את החברה, בואו נכניס כאן טכנולוגיה, שוק גדול, הרבה ביקוש, מוכח, זאת אומרת, העסקה, סוג העסקה, היא קיימת, עושים אותה המון וגם המון זמן, זה לא שוק שהתחיל לשנתיים, שלוש, זה כבר 30 שנה רץ בארצות הברית. בוא נשים פה טכנולוגיה, בוא נעשה את זה באינטרנט. בוא נבנה בעצם אתר באינטרנט, שבעל עסק קטן יוכל להעלות את החשבונית שלו לבלו ויין. בלו ויין, תעשה את כל הבדיקות, יאים וזה פייסבוק או הסייד השכונתי, כמו שאמרת, תתמחר את הסיכון בעצם, כמה ריבית לקחת ומה התנאי התשלום, תוודא שהעסק אמיתי וקיים ורשום כמו שצריך, שהעסק שאמור לשלם את החשבונית, באמת מתכוון לשלם את החשבונית, ונעביר לך את הכסף, ואנחנו אמנו שדרך טכנולוגיה, יכולים לעשות את זה תוך כמה שעות.
זאת אומרת, בעצם הפתרון הטכנולוגי פעם אחת זה לקצר את זה, לעשות את זה הרבה יותר קל, דיגיטלי, מהיר, ושתיים, באמת הטכנולוגיה אולי יודעת גם לנתח.
הרבה יותר מדויק.
אבל לא ישבתם על טכנולוגיה של הנהלת חשבונות, זה הסיפור, לא? זה כבר שלב שני?
זה שלב שני של איך אתה מביא את החשבונית לתוך המערכת שלנו. אבל...
אתה כבר יודע לשאוב אותם.
נכון.
לא, אבל כל הרעיון הוא מאיפה בלו ואני יודעת אם זה פייסבוק או סייד, ומה האיכות המשלם.
אז זה בעצם הטכנולוגיה המיוחדת שבנינו, שבעצם התחברנו לכמה עשרות מקורות מידע בארצות הברית. ארצות הברית היא ארץ שהיא יותר מתקדמת מישראל במקורות המידע שהיא נותנת על עסקים, והשתמשנו בהרבה מאוד מידע בעצם לענות על שתי שאלות. שאלה אחת זה האם יש פה רמאות. אוקיי, זאת אומרת, האם העסק הזה קיים, האם העסק הזה קיים, האם החשבונית היא אמיתית, האם הסכום...
זה לא בכלל איזה הלבנת טון או משהו.
האם יש פה מישהו מנסה...
אולי סתם הלוואה, הוא מנסה לעשות לך הלוואה על חשבון כלום.
הוא מנסה לקחת הלוואה ויברח, והוא לא אמיתי, האם הבן אדם האמיתי, הרי...
או יותר גרוע, אולי חשבוניות פיקטיביות בכלל.
נכון, נכון. אז קודם כל, יש הרבה סביב הנושא של פרוד, של רמאות בעצם, ויש פה הרבה הרבה מאוד טכנולוגיה שבנינו וקיימת אצלנו בצורה כזו אחרת עד היום. ובהנחה שהכל כשר וכולם אמיתיים והכל נכון והכל קרה, זה באמת האם אנחנו נקבל את התשלום עבור החשבונית, אוקיי? זאת אומרת, האם באמת העבודה בוצעה והחברה באמת מתכוונת לשלם את הכסף, וזה הכסף, זאת אומרת...
החוסן הפיננסי של שני הצדדים.
נכון, נכון.
עכשיו, שאלה חשובה, אתם בונים את הטכנולוגיה... אתם גם הספק של הכסף, או שאתם אומרים אותה, את הכסף ילווה גורם שלישי,
בגוף אמריקה,
אז אנחנו בעצם גייסנו ממשקיעים, משקיעי הון סיכון, מה שנקרא VCs, סכום כסף בשביל להקים את החברה, זאת אומרת בשביל לזכור את המפתחים הראשונים, את המשרדים הראשונים וכדומה, ואת הכסף לצורכי ההלוואה עצמה, גייסנו ממה שנקרא ממשקיעים פיננסיים, זה נקרא לפעמים גם capital markets, שהם בעצם כל פעם נתנו לנו סכום מסוים, אני חושב שהתחלנו בהתחלה ממיליון דולר, אז...
לקחו מיליון דולר, תלוו אותו.
בוא נראה מה קורה, הייתם יודעים לעשות.
החזרנו, ראו שטוב, נתנו לנו 5. החזרנו את זה, רצו לתת לנו יותר, אבל כבר הלכנו למישהו שנתן לנו, לא יודע מה, 10 או 20 בתנאים יותר טובים, וככה לאט לאט, ככה לאט לאט צמחנו.
יש גיוס אחד של כסף לבנות את החברה עצמה, את הטכנולוגיה, גיוס שני של כסף בשביל ההלוואות בעצם.
בדיוק, בדיוק, שאני יכול להשתמש בו, אבל רק לצורך ההלוואות, אני לא יכול להשתמש בו לצורכי משכורות, או שכר דירה, או דברים כאלה, לא יכול לגעת בו, יש לנו ממש...
הוא גם לא תמיד, הוא לוקח רק אחוזים קטנים מחברה גם, נכון?
נכון.
כי הוא לוקח ריבית, והוא גם אומר, תביא לי טיפה, אחרי החברה, נכון, טיפה,
זה תלוי בעסקה שאנחנו עושים, לא תמיד. לא תמיד.
אוקיי, אז מי הקרן הראשונה שהשקיעה בכם?
אז לפני השקעה אני רוצה להבין, אז אתם עולים על הרעיון, בונים את הטכנולוגיה, באותו זמן היו עוד חברות שעשו את זה?
עוד פעם, תמיד יש את השיח הזה על תחרות. היו הרבה מאוד חברות פקטורינג בארצות הברית, אבל אף אחד שלא עשתה את זה באינטרנט. אוקיי, וזה בעצם הייתה...
אתם בעצם הייתם הראשונים שהבאתם את ה...
את הפקטורינג בצורה הזאת, כמו שאנחנו ניתחנו אותה, אנחנו היינו ראשונים שהבאנו את זה לאינטרנט. היו עוד חברות שהתחילו ונתנו פתרונות של הלוואות כאלה ואחרות לעסקים בארצות הברית, אבל לא ממש פקטורינג בצורה שאנחנו עשינו את זה.
מעניין, כי אני חושב שהיום יש כבר די הרבה חברות שעושות את זה, נראה לי, כנראה
גם ישראליות, יש לנו כמה שניסו איתך ביחד, חלקם מתו, חלקם...
אז נכון, היו כל מיני...
ביאף
היה... עוד פעם, יש כל מיני סוגים של הלוואות, אני כרגע... אני מדבר כרגע רק על פקטור ממש, קנייה של חשבונית, ומתן כסף כנגד החשבונית שקנית. אני רוצה רגע... 8 שנים קדימה, ברשותכם. במהלך השנים, העסק הזה צמח וגדל, ואנחנו הוספנו עוד מוצרים, עוד מוצרי הלוואה, ועוד מוצרי בנקאות שאולי תכף נדבר עליהם. ולפני שנה וקצת, מכרנו את עסקי הפקטורינג שלנו. אנחנו היום כבר לא עושים פקטורינג בכלל.
וואו. מדהים.
אוקיי, מכרנו את זה, משם התחלנו, אחרי 8 שנים הגענו למסקנה שאנחנו מעדיפים להתמקד במוצרים האחרים, שתכף נדבר עליהם, מכרנו את זה לחברה נדמה לי קנדית, שעושה בדיוק את מה שאנחנו עשינו לפני 9 שנים, עושה אך ורק מימון חשבוניות באינטרנט, קונה חשבוניות, מממנת אותם וכדומה, מכרנו להם את עסקי החשבוניות.
זה אגב מה שקורה, בהמון המון סטארט-אפים, אתה צומח באיזשהו שוק, אתה... לאט לאט לומד את השוק לעומק, את ההזדמנויות שלו, ואתה אומר בעצם ההזדמנות הגדולה נמצאת פה בצד ימין ובצד שמאל, ולא מה שאני עושה.
נכון מאוד, נכון.
אם אני מייצג את החלום שלך לפני 8-9 שנים של המשקיעים שלך, הם אומרים ככה, יש 100 מיליארד דולר בשנה, מספיק שתיקח 10% מהם, אתה בנק אדיר, עם כל הכבוד, זה בנק. בוא נשקיע בבנק של העתיד. ואתה עכשיו אומר, לא הלך הבנק של העתיד, או הלך ברמה קטנה שהיא לא מספקת, ויש חברה אחרת.
אז כן, אז...
אני די בהלם לשמוע את זה.
אז בוא רגע נחזור לתחילת הסיפור, ואז אני חושב שהתגלגלו את האירועים...
אז תשמור שנייה את ההפתעה רגע.
אבל מי היה המשקיע הראשון?
אז המשקיעים הראשונים שלנו היו בעצם ATTRE NORTH,
שאייל
יצא משם, ולייטספיד.
אוקיי.
אוקיי, והם...
מפה בישראל, דודו, טל, לא, טל לא היה.
טל לא היה, אז
יוני. יוני חפת.
כן.
שתי קרנות מהשורה הראשונה.
לגמרי. ומי נתן את הכסף הראשון להלוואות?
וואי, אני לא זוכר.
זה פחות חשוב, כאילו, המשקיעים שהשקיעו בכם זה...
כן.
נראה לי כיף.
שני מנועי סילון, לייטספיד ו-ATTRE NORTH.
כן, באמת, זו הייתה התחלה מאוד מאוד מבטיחה. היא לא, בוא נגיד את זה ככה, היא לא הייתה קלה כמו שהייתי רוצה לספר בסיפור. זה לא שתוך שבועיים סגרנו טרם שיט עם שניהם וזה, עשו דיו דיליג'נס, עשינו סיבוב אצל מגוון רחב של משקיעים.
הרבה אמרו לכם לא בעצם.
אמרו לנו לא, אמרו לנו רק עם ההוא, רק עם הזה, בתנאים כאלה, אנחנו רוצים לשים קצת פחות, קצת יותר, כאילו...
היום אנחנו, אברמי ואני דיברנו יותר מוקדם עם איזה יזמת, אחת חרדית שעכשיו מקימה סטארט-אפ, זמן שנפגשה עם איזשהו משקיע, ואמרה, תשמעי, אני לא אביל את הסיבוב, אבל אם אחד מהקרנות הטובות תוביל את הסיבוב, אני אצטרף. אמרנו, תקשיבי, כשאחת הקרנות הטובות תוביל את הסיבוב, לא תהיה בעיה כבר מי יצטרף.
נכון.
תגידי לו, אתה שאתה רוצה לסמוך על קרן אחרת, אתה שתישאר בחוץ, דווקא אתה.
נכון, אז יש קצת באמת, יש כל מיני דינמיקות בין משקיעים, אני לא מומחה כי אני לא משקיע, אבל לפעמים באמת שיש לך מישהו גדול, או אחד או שניים שאומרים לך כן, ואז כאילו כולם באים וגם רוצים
להצטרף. נהיה מגנט מטורף, כולם רוצים להצטרף.
מצד שני, אם מישהו גדול אומר לך לא, הוא יכול להפחיד את כולם. אוקיי?
או מישהו שזה התחום שלו גם, בעיקר.
לא, נכון, אז אם יש לך מישהו, נגיד, אתה יודע, שתופסים ממנו מומחה בתחום, כמו שאתה אומר, קרן שנגיד עשתה, אני לא רוצה לנקוב שמות.
נגיד אפילו נגיד סייבר, אם מישהו שהוא מאוד מומחה בסייבר.
נכון, הוא אומר לך לא, הוא אומר לך, אני מוותר על ההזדמנות, אז גם המשקיע שכרגע מדבר איתך ושוקל בחיוב להשקיע בך, שהוא שומע שהחבר שלו, סך הכל זה באותה תעשייה, אמר לא, אז הוא אומר, רגע, אני אתקשר אליו, אני אנסה להבין למה הוא החליט להגיד לא, ואז יכול להיות שזה יפחיד אותך, ויגרום לך לרגליים קרות. זאת אומרת, יש כל מיני דינמיקות, וצריך קצת גם להיזהר, וגם להכיר אותם, זה לא תמיד בשליטתך, כי אתה לא יודע, משקיעים מי מדבר עם מי, אז לפעמים זה לטובתך, לפעמים זה לרעתך, אוקיי?
אני גם מניח שאני חושב שבאותם שנים, זה לא היה כל כך דבר טריוויאלי להקים סטארט-אפ של פינטק פה בארץ.
נכון.
לא היו הרבה, ואולי משקיעים אמרו, זה כן הצליח, לא הצליח, אין עוד סיפורי הצלחה גדולים.
נכון.
בתחום הזה.
והיה גם את העניין שאתה יודע, אנחנו פה בישראל, והשוק שלנו הוא השוק האמריקאי, החלטנו ללכת לארצות הברית, אז כאילו, אתה יודע, כמה יזמים פה ישראלים, יושבים ורוצים לכבוש את שוק הפקטורינג האמריקאי, מאתגר.
אני אומר תמיד שלבנק ישראל יש מניות יסוד בפיוניר, בבלו ויין, וזה, כל המקומות האלה, בזכות זה שאי אפשר לפתוח פה בנקים בארץ, כולכם פתחתם מוסדות פיננסיים ענקים בארצות הברית.
זאת אומרת, אם היום פותחים את המוסדות הפיננסיים האלה לטובת
אזרחי ישראל, אם היה אפשרות לפתוח, היום נקים פה איזה בנק. לא,
היו נתקעים פה.
היית תקוע פה עם איזה, לא יודע.
אז אני אספר לכם אולי אנקדוטה קטנה. תראו, במהלך השנים, כשבלו ויין כבר הצליחה לצמוח ולהצליח בארצות הברית, וקצת שמעו עלינו גם בארץ, אז באו פה לפגוש אותי, גם מבנק ישראל וגם ממשרד האוצר, בפגישות נפרדות, אנשים זה, כדי לשאול, למה אנחנו לא פועלים בארץ, ומה הם צריכים לעשות כדי שחברות כמו בלו ויין יוכלו לבנות אותם בישראל.
אתה בעצם יושב פה בלב תל אביב, בונה טכנולוגיה מדהימה שמשרתת, את אזרחי ארצות הברית, אתה מלון לשרת את אלה שיושבים
נכון, מסביב. התשובה נכון. היא לסגור את בנק ישראל.
רגע. אתה יודע, התשובה שלי הייתה מאוד פשוטה, אמרתי להם, תראו, זה מתחיל קודם כל בטכנולוגיה, בגישה למידע. ארצות הברית היא הכי מתקדמת בעולם באותו זמן, או כמעט הכי מתקדמת, אולי קצת כמו אנגליה, במקורות מידע על עסקים קטנים. בוא תגיד לי איך עכשיו, אני מדבר אתכם עוד לפני שאתה אופן בנקינג, איך עכשיו אני מקבל גישה לחשבון הבנק של העסק, איך אני מקבל גישה לנתוני מס הכנסה של העסק, איך אני מקבל גישה דרך האינטרנט, גישה לא בניירות, אלא אני רוצה באמצעות תקשורת בין מחשבים, כן? מה שנקרא API, זאת אומרת דרך יכולת שלי מהמחשבים שלי לקרוא למחשב של משרד האוצר, או של מס הכנסה, או של רשם המשכונים, או שעבודים, אני לא יודע מי, ולהגיד לו, בוא תן לי פרטים על העסק, כדי שנוכל לאבד את הנתונים האלה, ולקבל החלטות. אז ישבו פה הנציגים, ואמרו, כן, את זה, ואת זה, ואת זה, ואת זה, ואת זה. אז אמרתי, טוב, אז תתקשרו אליי, כשיהיה.
זה בעיה אחת שאין את המקורות
מידע. זה בעיה אחת, והבעיה השנייה היא כמובן כל הנושא של החוקים, והרגולציה.
שתכנס הרגולציה, נראה לי עד לא מזמן, נראה לי לאחרונה זה כן מאפשרים את זה.
בנקאות פתוחה.
אבל עד לא מזמן, רגולטורית, לא יכלת להקים כזה עסק פה בארץ.
נשם, עניינית, בלגלים שלא נגמרים.
תראו, אני חושב שבסוף זה מגיע לשאלה, שאנחנו לא נכריע בה היום, המידע שלך כבעל עסק, אוקיי? הוא שייך לך, או שייך למוסדות השונים? זאת אומרת, אם אני בעל עסק, הנתונים שלי בבנק שלי, שייכים לי, או שייכים לבנק. אם הם שייכים לי, אני רוצה לתת אותם לחברות כמו בלו ויין, ושזה יעזור לי לקבל הלוואה. הנתונים שלי במס הכנסה, שייכים לי או שייכים למס הכנסה? אם הם שלי, של בעל העסק, אני רוצה, בבקשה, תנו לי אותם, אני רוצה להעביר אותם או שהם שייכים למס הכנסה, ואם הם שייכים למס הכנסה, אז מס הכנסה מחליט למי הוא נותן גישה, אם הוא נותן גישה וזה. אז יש פה איזושהי שאלה,
שגם, זאת אומרת, דווקא האינטרס של בעלי עסקים לשחרר את המידע הזה, והאינטרס אולי של המוסדות ששולטים על המידע לא לשחרר את זה, מסיבות כאלה ואחרות.
בארצות הברית זה קצת יותר נוטה לטובת בעל העסק, זאת אומרת, הרבה מהנתונים על העסק, על בעל העסק עצמו, בעסקים קטנים יש הרבה התאמה בין בעל העסק וההתנהגות שלו כבן אדם פרטי, לבין העסק הקטן עצמו, נכון? זאת אומרת, אם אני, סתם, בואו ניתן דוגמה, אם אני בעל עסק, ואני אפילו לבד בעסק, או נגיד עסק ממש קטן, וברמה האישית שלי לקחתי משכנתה, ואני מחזיר את המשכנתה כמו שעון כל הזמן, אז סביר להניח שאני בתור בעל עסק, אם אני אקח הלוואה, אני אחזיר אותה כמו שצריך, נכון? אז, או אם אני בעל עסק ואני במלא משפטים וסכסוכים וריבים עם הבנק שלי ועם חברת הביטוח שלי וזה, אז כנראה שגם בעסק שלי אני... אז לכן גם המידע על בעל העסק עצמו הוא מאוד רלוונטי, אז, אז בארצות הברית אפשר לאסוף מידע על בעל העסק, אפשר לאסוף על העסק עצמו, אפשר לאסוף הרבה מאוד, יש כמובן גישה לנתוני הבנק, כמובן בהסכמה של הבעל העסק, כן, הוא צריך לתת לנו את הגישה, אבל יש דרך אלקטרונית לגבל גישה לחשבונות הבנק שלו. כמו שאמרתי, יש הרבה מאוד מקורות מידע בארצות הברית על, על עסקים ועל בעלי עסקים, מה שלפני כמה שנים, ואני מניח שברמה מסוימת גם היום, אין את זה בישראל. ולכן אנחנו פועלים בארצות הברית, וכשהתחלנו את הדרך, באנו המשקיעים שלנו, שוק בארצות הברית, גם גדול, אבל גם זה השוק שבו אנחנו באמת יכולים לבנות טכנולוגיה.
טוב, בוא נשמע, איפה המקום שזה, אתם מרגישים שזה מתחיל להתפוצץ? וואו. אז אני מדבר לפני
ה... אז אנחנו מתחילים לעשות, לממן חשבוניות, וכמובן חלק מרמים אותנו, אבל זה בסדר, כי אנחנו לומדים מזה.
אתם בעצם פונים לאדם הקטן, זאת אומרת, איך אתם בכלל פונים אליו?
לבעל העסק הקטן. אז אנחנו התחלנו בהתחלה, פשוט דרך פרסום בגוגל. זאת אומרת, זה...
מי שמחפש הלוואה פקטורינג, קופץ לו פרסומת, בוא תעשה זה באינטרנט בשתי דקות.
בדיוק, בדיוק. וזה עד היום חלק גדול מהמקום שבו אנחנו מפרסמים את השירותים הנוכחיים שלנו, שזה בנקאות והלוואות. ובהמשך הדרך התחלנו לעבוד עם שותפים גם, שהפנו אלינו לקוחות, שבעצם אפשר לחלק בצורה גסה שותפים לשני סוגים. אחד זה שותפים קטנים, כמו, תחשוב שיש רואה חשבון, שהוא מנהל את הספרים של כמה עסקים קטנים, והוא רואה שאחד העסקים הקטנים שלו משתמש הרבה בחשבוניות, ובהחלט היה יכול לעזור, מבחינת תזרימית היה יכול לעזור אם הוא היה מקבל איזשהו פקטורינג ככה על בסיס שוטף. אז אם הרואה חשבון הזה יפנה את הלקוח הזה אלינו, לבלו ויין, ואנחנו נקבל אותו, ובאמת נעשה לו פקטורינג, אנחנו יכולים לשלם איזושהי עמלה קטנה לרואה חשבון הזה. אז יש המון המון שותפים קטנים האלה. לאפילייטס
כאלה שבעצם מזרימים אליכם.
נכון, שמזרימים. ויש חברות גדולות, נגיד יש, עשינו שיתוף פעולה עם אינטואיט, שזה ספק התוכנה ל...
תוכנת הנהלת חשבונות.
תוכנת הנהלת חשבונות הכי גדולה, והתחברנו אליהם. התחברנו אליהם,
זה כבר מטורף, כי יושב אדם בתוכנה וקופץ החשבונות, אתה רוצה לנקות אותה?
נכון.
לחיצת כפתור?
נכון. עכשיו, אתה יודע, לא כולם מבינים מה זה, לא כולם צריכים את זה, זה לא קופץ לכולם וזה, אבל בגדול, כן, זה מה שנקרא שותף אסטרטגי.
זה קרה מתי?
אז רואה משאל בעצם מתי אתה מתחילים להתפוצץ?
אנחנו מתחילים, בוא נגיד ככה, אחרי בערך שנתיים, שנתיים וחצי, העסק מתחיל ממש...
זה נשמע המון זמן.
לא, לקח לנו חצי שנה עד שבעצם בנינו את הגרסה הראשונית, עוד חצי שנה עד שבעצם יצאנו עם גרסה, מה שנקרא, שמוכנה לכולם, זה נקרא לפעמים GA, ובעצם אחרי השנה הראשונה של הבנייה, יש את השנה הראשונה לפעילות, אוקיי, שבה אתה באמת מתחיל לאט לאט לצמוח, אתה... מתחילים להיות לך לקוחות, אתה מדבר איתם, מה חסר לך, מה יש לך, מה עובד לך, מה לא עובד לך, אתה מתחיל להעביר דברים להיות יותר אוטומטיים, כי חלק מהדברים בהתחלה אין מה לעשות, אתה עושה ידנית, ובאמת אחרי בערך שנתיים, זה באמת מתחיל כאילו לצמוח בצורה מאוד מאוד משמעותית, ודי מהר אנחנו שומעים מהלקוחות שלנו, שאומרים לנו, תשמעו, פקטורינג זה מצוין, כאילו מימון חשבוניות זה ממש טוב, אבל אנחנו צריכים גם איזושהי הלוואה קטנה בצד למה שנקרא לבזבוזים. למה? כי נגיד שאני מוכר משהו לוולמארט, שזה רשת חנויות מאוד גדולה בארצות הברית, ואני מקבל חשבונית שאותה אני מממן. אבל בשביל לייצר את הדבר הזה, אני צריך לקנות קצת סחורה מסין או מאיזה ספק מקומי, ובשביל זה, אין כאן חשבונית. בשביל זה אני צריך איזה 50 אלף דולר, 100 אלף דולר, אני צריך קצת כסף באופן שוטף. ואז בעצם בנינו תוך כמה חודשים את המוצר הלוואה, שהוא היום מוצר הדגל שלנו, שנקרא Line of Credit, שבו בעצם אתה מעמיד ממש קו אשראי בסכום מסוים לבעל עסק, הוא יכול למשוך כמה שהוא רוצה מתוך הקו אשראי הזה, והוא מחזיר את זה בתשלומים שבועיים או חודשיים, במשך חצי שנה או שנה, וכמובן שמה שחוזר לו על קו אשראי, הוא יכול למשוך את זה שוב.
שבשביל זה אתה צריך ממש להיות כאילו כמו בנק ממש בארצות הברית, רגולציה של בנק?
לא, אני צריך להיות מלווה, ואת זה אנחנו עושים בעצם דרך שותפות עם בנק. זאת אומרת, יש לנו בנק מתחת למכסה המנוע, שדרכו בעצם אנחנו מבצעים את ההלוואות האלה, אבל כל ההצטרפות של הבעל העסק, כל החיתום ובעצם ההבנה מבעל העסק וכמה לתת לו, לתת לו 30,000, לתת לו 50,000, לתת לו 250,000, זה אנחנו עושים, ובסוף רק את העברת כספים אנחנו עושים דרך איזשהו שותף בנקאי, שיש לו רישיון להלוות בכל ארצות הברית, ואז זה באמת, זה מוצר הרבה יותר פשוט, כן, פה חשבונית, אין פה עוד צד, אין פה זה, זה משהו שבאמת עסקים כאילו מאוד מאוד רוצים ואוהבים, הם מקבלים אצלנו את זה עוד פעם, זה לא שבנקים לא נותנים קווי אשראי לעסקים.
הבנקים לא יודעים אבל לדעת המצב האמיתי של
נכון, אז, אז הבנקים הרבה פעמים ייקח להם זמן, ואתה רוצה 80, הם ייתנו לך 50, והתנאים כן, פחות טובים.
אישור מנהל הסניף, תחתום, תעשה. לא?
בדיוק, אז עוד פעם, הכל אצלנו אונליין, אין לנו אף סניף, אין לנו שום דבר.
והכסף מאיפה?
גם מאותם מקורות, יש חברות שנותות לנו כסף עבור...
זה צריך להיות בטח מוסדים ענקיים, לא?
מה זה?
בטח סכומים מטורפים, זה צריך להיות מוסדים גדולים.
נכון, אז כן, גופים מוסדים גדולים,
בנקים. בלקסטונים, פרנקלין, לא יודע.
היו כל מיני במהלך השנים, גם מדי פעם אנחנו...
מודקים מידן,
כן. כן, בפעם מסוימת עבדנו גם נדמה לי עם קרדיט סוויס, וזה כאילו ארגונים פיננסיים גדולים, חלקם גם בנקים שנותנים, מבינים לך, 100 מיליון, 200 מיליון, 300 מיליון, תלוי באיזה שלב של ה... של החברה, ואנחנו צומחים, 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 צומחים.
התחלתם בעולמות של הפקטורינג, הבנתם שבכלל שההזדמנות הגדולה המעניינת נמצאת בפשוט לתת line of credit, פשוט הלוואות, ואיפה החזון קדימה? כאילו מה...
יפה. אז בדיוק אני מגיע לזה, והתחלנו לתת line of credit, ואז במרכאות נפל לנו הסימון, שהסיבה שבאים אלינו לקוחות, זה כי הם מקבלים... שירותי בנקאות גרועים מהבנקים שלהם. כי אף בנק בארצות הברית, בעצם לא בנה סט רחב של שירותים בנקאיים, שמותאם לעסקים קטנים ובינוניים. אומרים לנו, אוקיי, אתם נותנים פקטורים מצוין, אתם נותנים להם פרדיט מצוין, אבל מה עם חשבון עוש? מה עם צ'קי? מה עם כרטיסי דביט? מה עם תשלומים? מה, כאילו, הבנק שלנו הוא לא טוב. כאילו, בואו, אתם...
נכון איפה, שאתם, איפה הבנק נכון, שלהם נכון, לא טוב? במה הוא לא טוב בעצם?
אז הבנק שלהם לא טוב בזה שהוא לא בנוי עבורם. ובעצם התובנה היא זה שבנקים בארצות הברית, זו תובנה שהייתה לנו הרבה זמן, אבל התחדדה עם השנים, הם בונים או לאנשים פרטיים, לצרכנים, כי יש הרבה 300 מיליון, נכון, בארצות הברית, או לעסקים גדולים. עסקים גדולים לא פושטים את הרגל כמעט, כי עסקים גדולים משלמים טוב. הבעל חנות מקולת, היועץ IT, לא יודע מה,
הבעל
מקומון, הספר וזה, זה לא לקוחות שבנקים יודעים לבנות עבורם. ואז יש את הבנקים הגדולים, שלא בונים עבורם חשבונות ומוצרים וטכנולוגיה. יש את הבנקים הקטנים, שנותנים להם שירות טוב, אבל נותנים להם שירות טוב בסניף. כי אני, יש לי שלושה סניפים שם איפשהו באוהיו, וזהו, זה מה שיש לי. אני לא נותן לך אפליקציה למכשיר הסלולרי, אני לא נותן לך כל מיני יכולות מתקדמות. אתה רוצה, תבוא לסניף, נחתום על כמה ניירות, ואני אתן לך דברים. ואנחנו החלטנו והבנו, התחדד לנו, שיש פה הזדמנות אמיתית לבנות בנק לעסקים קטנים ובינוניים בארצות הברית. וזה החזון שלנו, זה מה שאנחנו...
זה מה שאנחנו מוצר בונים. חדש, כלומר?
זה הרחבה, זה תוספת ליכולות של ההלוואה. זאת אומרת, היום...
אבל חלק יכול... מההלוואות מכרתם לגוף אחר, אמרת לגוף
נכון,
פקטורינג.
את הפקטורינג.
את הפקטורינג.
אבל את הקו השראה, את ה-line of credit, השארנו, זה היום... המוצר ההלוואה העיקרי שלנו, ובנוסף לזה, אתה היום יכול לבוא לבלובן, לפתוח חשבון בנק, אתה מקבל חשבון בנק, צ'קינג, אתה יכול להכניס שם כסף, אתה מקבל כרטיס דביט עסקי, אתה יכול לעשות צ'קים, העברות כספים בארצות הברית זה נקרא וייר ו-ACH, אתה יכול לחבר את הרואה חשבון שלך, לחשבון בנק שלך, אתה יכול לקבל תדפיסי בנק, אתה יכול להוסיף משתמשים, אם זה המזכירה שלך, או השותף או השותפה שלך, לחשבון, אנחנו בונים היום חשבון, וכמובן לקבל הלוואה, אנחנו בונים חשבון בנק שהוא ממש ממש מיועד ומותאם לעסקים קטנים ובינוניים.
זה בעצם חזון ענק, זה בעצם להיות בנק נכון. אמריקאי ענק שמיועד לנתח עצום
נכון.
של, יש של השוק הברית. שלא מקבל מה.
אתה נכון, עושה בעצם כאב ראש, אז מי מפחד ממך? למי אתה עושה כאב ראש?
למני עושה כאב ראש?
לסיטי בנק, לבנק אוף אמריקה, לבנקאות
ה... כן, לבנקאות המסורתית, שזה לא הפוקוס שלה, שקשה להם לעשות את זה, שקשה להם לזוז לכיוונים האלה, חד משמעית, בארצות הברית, רק כדי לתת טיפה נתונים, תלוי איפה, את מי אתה שואל, אבל יש בערך בין 30 ל-50 מיליון עסקים קטנים, שבערך כל שנה גם 10% מתחלף, זאת אומרת, עסקים קטנים מתים, ויש לך חדשים, החדשים כמובן צריכים חשבונות בנק חדשים, והלוואות וכדומה, אז שוק גדול, הזדמנות גדולה, ובזה אנחנו מתמקדים, זה אחת הסיפות שמחרנו את הפקטורים, כי הבנו שיש פה הזדמנות מאוד 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 גדולה, בעולם הבנקאות, ולשם אנחנו הולכים, לא ידענו את זה לפני 10 שנים, שהתחלנו את הדרך, בסדר?
גם כל השחקנים האחרים שעשו פקטורינג, לדעתי, או שנמחקו, נעלמו, כלומר, הבינו כאלה איזה ביזנס שהוא לא...
נכון.
אנחנו מכירים את זה גם מחברות אחרות.
אני חושב שגם משהו שקרה, תגיד אם אני צודק או לא, היינו מעורבים, חברה שצמחה אצלנו באקסלרטור, גם שפעלה בתחום הזה, וכשהקורונה הגיעה, זה זעזע בצורה אדירה את כל העולם הזה, כי בעצם כל העסקים הקטנים האלה, יום בהיר אחד, הפסיקו לעבוד, לא היה להם כסף, כן היה להם כסף.
נכון, נכון.
עברו טלטלה מטורפת.
ואז הם נמחקו הרבה שחקנים כמו בלו ויין.
נכון, נכון. המשבר של הקורונה, אנחנו נגיד, ניקה קצת את השוק, ואנחנו רואים את זה גם עכשיו, גם במשבר הנוכחי.
החברה היא נמכרה לבנק מספר 2 בברזיל.
החברה היא דווקא הצליחה להתאושש מזה והצליחה, אבל לא משנה, אבל זה המשבר.
אבל אני אומר, משבר, אתה יודע, גורם... שיש פחות שחקנים, כן? או שאתה נמכר לבנק, או שאתה מתאחד, או שאתה נסגר, או שאתה משנה כיוון.
קונסולידציה,
כמו שאומרים. אבל אנחנו לשמחתי צלחנו את הקורונה בהצלחה, ויצאנו מחוזקים, ואני גם בטוח שמהמשבר הנוכחי אנחנו נצא מחוזקים, יש לנו יעד שאפתני, ללא ספק.
איך זה שלא עשיתם איזה הנפקה, איזה משהו, מה שנהוג ספאקים?
כן, אנחנו...
וואלה, נשארת כמו פעם.
שאלה מצוינת. תראה, אני ואייל בונים פה בצורה סולידית ואחראית ומחושבת חברה גדולה. ואנחנו עושים את הדברים כמו שצריך. אנחנו לא, שנקרא, לא מתפתים לעסקאות בשטח, אנחנו לא באנו פה לתת מכה ולברוח, אנחנו לא רוצים להרוס את החברה, לתת לה שוויים מטורפים ואז שהיא תיפול.
אז זאת אומרת, בונים חברה, לא לעשות פה איזשהו סיבוב,
נכון.
ולצאת איזה,
נכון.
לא יודע, ספק כזה או אחר, כן, בלי, מי שעשה, עשה, כל אחד יש לו את הסיבות שלו, אבל...
נכון. אנחנו חושבים שיש פה באמת הזדמנות אמיתית לבנות חברה מאוד מאוד גדולה ומצליחה.
פשוט בנק ענק.
כן, בנק ענק.
בנק של העתיד. ש...
נכון. בנק דיגיטלי, לעסקים קטנים ובינוניים. כן, אתגר...
כאילו פקטורינג, בוא נגיד זה שוק, אמרת של 100 מיליארד דולר, אם אתה בנק, זה שוק כבר של טריליונים.
לגמרי.
זה סדר גודל אחר לגמרי.
לגמרי.
מדהים, א', סיפור מדהים ומעניין שלי עוד הרבה שאלות, אבל הזמן לא מאפשר לנו לשאול את כל השאלות, מאוד מיוחד. יש לי רק שאלה על השם, מה זה בלו ויין, אם יש לזה איזשהו הסבר או סתם...
אוקיי, אז קודם כל בלו ויין זה פרח, ואנחנו בהתחלה רצינו... גם מצד אחד לתת איזושהי תחושה של צמיחה, ולא רצינו גם שהשם יהיה קשור למה שאנחנו עושים, לפקטורינג, כי היה לנו תחושת בטן עמומה, שאולי יש סיכוי קטן שבעתיד, שנעשה משהו אחר שהוא לא פקטורינג.
כבר כשבחרתם את השם, אמרתם...
כן, אמרנו בוא נעשה איזה שם כללי, שנותן תחושה של צמיחה וביטחון, ולא נצמד ספציפית כרגע למוצר שאיתו אנחנו מתחילים, כי אנחנו לא יודעים מה יהיה בעתיד, ו... אנחנו לא רוצים שתהיה זהות.
יזמים מנוסים.
כן, בין השם לבין המוצר. חוץ מזה שהדומיין היה פנוי באינטרנט, bluevine.com, אז זה כאילו גם השיקול בבחירת השם, ואנחנו אוהבים את השם. שם מילה אחת, יפה.
יפה מאוד. בעניין. סיפור נפלא, ואני בטוח שבוא נגיד, בוא נקבע שכשאתם עושים את ההנפקה, או כשאתם עוברים... השוק שלכם הוא אינסופי, זה עצום, זה יכול להיות פשוט עצום, זה יכול להיות חברת ענק, בעזרת השם.
בעזרת השם.
אז נעשה עוד פרק, כשאתם תגיעו לתחנה הבאה.
נשמע לי מעולה.
תודה רבה.
מעולה, שכוח. תודה, מדהים.
תודה.